שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ובפרק הקודם דיברנו על אסטרטגיית חילוץ קלה והחזר הון, והדגמנו כיצד האסטרטגיה הזאת יכולה לאפשר לנו לקחת הלוואה שהיא צבועה למטרת דיור ולהשתמש בה לכל מטרה. אתה קראת לזה משכנתה לשוק ההון, והסברנו בסוף הפרק שכדי שנוכל לעשות פעולה כזאת, אנחנו נהיה חייבים שלהורים שלנו תהיה קודם כל דירה בבעלותם שאפשר לקחת כנגדה הלוואה, ובנוסף שלהורים תהיה הכנסה שהיא משמעותית. עכשיו גיא, מה אפשר לעשות אם לדוגמה להורים שלי יש נכס בבעלותם? הם מוכנים שאני אשעבד את הנכס כדי שיהיה לי הון עצמי לדירה, כדי שיהיה לי כסף להשקעה אחרת, אבל ההכנסות שלהם נמוכות.
אז כמו שהסברנו בפרקים האחרונים, אחד הפתרונות זה משכנתה הפוכה. כי במשכנתה הפוכה, הבנק לא מסתכל על ההכנסות של ההורים כשהם באים לקחת משכנתה. הזכרנו גם שמשכנתה הפוכה היא בריביות שהן יחסית יקרות, ואם אנחנו רוצים ליהנות מהריביות הזולות של הלוואת נדוניה, וההורים לא מסוגלים לקבל את אותה הלוואת נדוניה, כי אין להם את ההחזר החודשי להראות, או כי פריסת השנים שהם יקבלו היא נמוכה, כי הם כבר מבוגרים, אז אחד הכלים שיכולים לשמש אותנו, זה לחתום ערבים למשכנתה שההורים לוקחים. כלומר, אני בתור אדם צעיר שמרוויח יפה, יכול לחתום להורים שלי שאני ערב למשכנתה, ואם ההכנסות שלי מספיק גבוהות, אז באמת יאשרו להורים שלי את ההלוואה.
כן, מה שאתה אומר הוא באמת נכון, אבל הוא תלוי בנקודה הזאת שכבר הזכרת פעמיים, שאתה צריך הכנסות שהן באמת גבוהות, כי הבנק, כשהוא מתייחס לערבים, הוא מתייחס רק למחצית מההכנסה שלהם כהכנסה פנויה, ולכן גם אם ההכנסות שלך עומדות על 20,000 שקל נטו בחודש, בסך הכל יתחשבו בהכנסה הפנויה שלך כ-10,000 שקלים בחודש, לטובת חישוב יחס ההחסר שאתה יכול לעמוד בו, ולכן ברוב המקרים, כשלהורים אין הכנסה משמעותית, גם אם לילד יש הכנסה לא רעה בכלל, האפשרות הזאת של עריבים היא לא כל כך פרקטית.
כן, היא טובה בעיקר למצב שבו ההורים צריכים איזשהו חיזוק קל להכנסות, יש להם הכנסות, ואז החתימה של הילד באמת סוגרת את הפינה.
נכון. עכשיו, במצב בו להורים אין הכנסות, יש לנו אפשרות תיאורטית להשתמש באסטרטגיית חילוף הלווים. אני אומר אפשרות תיאורטית, מכיוון שהאסטרטגיה הזאת היא בנויה על איזשהו מסע ומתן, על איזשהו יחס אולי גם של אמון, בין יועץ המשכנתאות, וזה חד וחלק משהו שיועץ משכנתאות עושה עבורנו, ולא אנחנו בעצמנו, ובין הבנק או בין הבנקאי. ובמסע ומתן הזה, לפעמים הבנק יסכים להתעלם מההורים ולהפוך את הילד שחתם כערב על ההלוואה ללווה עיקרי. וכלווה עיקרי, הבנק יחליט שהוא מתמקד רק בנתוניו של הילד. זאת אומרת, אם הילד מרוויח מספיק טוב, אז הם יאשרו את המשכנתה לפי ההכנסות של הילד. אם הילד צעיר ובריא, הם יתנו לו הלוואה לתקופה ארוכה. וגם את הריביות הם יתנו לפי הסטטוס של הילד. אם הילד מרוויח משכורת טובה ועובד במקום בצורה קבועה ומסודרת, אז באמת הוא יוכל לקבל גם ריביות שהן יותר אטרקטיביות. אני אומר שזה באמת תיאורטי, כי לא תמיד הבנק יאשר כזה דבר. זה תלוי בנתונים של הלווה, זה תלוי ברצון של הבנק לסגור את העסקה הזאת, וזה גם בסוף החלטה אישית שהבנקאי עושה מול יועץ המשכנתאות, הוא יכול לבחור לאשר אותה, והוא יכול לבחור שלא. אם אישרו לנו כזה דבר, אז מעולה, פתרנו את הבעיה. הילד שיש לו הכנסה גבוהה, עושה חילוף לווים עם אבא שלו, או ההורים שלו במקרה הזה, הוא הופך להיות הלווה המרכזי, והוא לוקח משכנתה לפי היכולת שלו, וקונה עם המשכנתה הזה נכס, או באמת עושה את הפעולה שדיברנו עליה בפרק הקודם. אם הבנק סירב, ולא היה מוכן לעשות את אותו חילוף, יש פתרון שהוא קצת מסורבל, אבל הרבה פעמים הוא כדאי, והוא שההורה ייתן במתנה חלק מסוים מהבעלות בנכס לילד, וכך שהילד ירצה לקבל משכנתת נדוניה כנגד הנכס של ההורים שלו, הבנק לא צריך לחתוך 50% מההכנסה הפנויה שלו לצורך חישוב ההחזר החודשי, וכך אפשר בדרך כלל גם במצב של הילד ולהורים אין הכנסות יוצאות דופן לאשר את ההלוואה הזאת.
כן, אבל יש פה מורכבות. בסוף מדובר פה על איזושהי עסקת מחר או עסקת מתנה בתוך המשפחה. יש פה שינוי של הרכב בעלות. זה לא דבר שמתאים לכל משפחה.
נכון, ולפעמים יש פה גם סוגיות של מיסוי. אם לאותו ילד במקרה שלנו כבר הייתה דירה, אז יש פה איזה מס רכישה חלקי שהוא יצטרך לשלם. זה בוודאי נכון, אבל הרבה פעמים זאת האפשרות היחידה שקיימת במשפחות מסוימות לחלץ הון שנמצא בתוך נכס בריבית נורמלית. ואני חושב שבפרק הזה ובכלל בפרקים האחרונים אנחנו כל הזמן מדברים על כיצד אנחנו יכולים לקחת כסף ששוכב בתוך הקירות במרכאות של הבתים של ההורים שלנו כדי שאנחנו נוכל לעשות השקעות. כדאי לנו לא רק להסתכל למעלה אל הדור של ההורים אלא גם להסתכל למטה כלפי הדור של הילדים. להרבה אנשים יש ילדים שהם בגירים, ילדים שהם בני 18 ומעלה. הילדים האלה הם לא תחת חזקת התא המשפחתי המשותף לענייני מיסוי מקרקעין. זה ממש כמו הפרדה רכושית. אנחנו נדבר על הדברים האלה גם עוד בהמשך הפרקים. אבל אם יש לי ילד והוא בן 18 ומעלה, זה לא משנה אם לילד הזה יש משכורת, האם הוא חייל או סטודנט, זה לא משנה. אם ההכנסות שלי מספיק גבוהות, אני יכול לקנות נכס על שמו, הנכס הזה בפועל באמת יהיה שלו, חשוב להדגיש את זה.
כמו של אדם מוכתר.
כמו של אדם מוכתר, בדיוק. כמו של אדם מוכתר, כשהיא עשתה את זה בצורה שלא אמורים לעשות את זה. והנכס יהיה רשום על שם הילד, והמשכנתה תלקח על פי הנתונים שלי, כי עשיתי חילוף לווים. עכשיו, הרבה פעמים החילוף לווים הזה יתבטא בריביות קצת יותר יקרות על המשכנתה, אבל אני מכיר המון אנשים שהם בני 40 או 50, יש להם דירות בבעלותם, הם לא רוצים לקנות עוד דירה להשקעה מסיבות של מיסוי ומימון. והם יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה על השם של הילד ולחתום לו כערבים, בעצם כלווים עיקרים במקרה הזה, על המשכנתה ולהתקדם כלכלית דרך הילד. והם לא עושים את זה כי הם אומרים לעצמם, הילד שלי לא עובד, אין לו הכנסות והוא לא יכול לקבל משכנתה. וזה פשוט כסף שבעיניי שוכב על הרצפה ומחכה שישתמשו בו.
כן, ברגע שמתחילים לסגל את ההסתכלות האסטרטגית על השקעות, אנחנו פתאום מגלים שיש המון כסף ששוכב על הרצפה בכל מיני מקומות, ולפעמים זה פשוט עוזר למשפחה להוציא לפועל מהלך שהיא רצתה או חלמה לעשות, ולא יכלה בלי הטריק הזה, ובו באמת נראה את זה דרך דוגמה.
כן, הדוגמה שחשבתי להביא לשימוש באסטרטגיה הזאת, היא קצת שונה מהדוגמאות שנתנו עד עכשיו, ומה שאנחנו הולכים לעשות זה לספר את הסיפור של תמר, כמובן תמר זה שם בדוי, אבל היא אישה אמיתית, ואנחנו הולכים לראות כיצד השימוש באסטרטגיית חילוף הלווים גורמת לכך שתמר יכולה להגשים חלום בגיל 70, שהיא לא הצליחה להגשים עד עכשיו. תמר מקבלת קצבת פנסיה של 10,500 שקלים בחודש, בנוסף היא מחזיקה בקופת גמל וקרן השתלמות בשווי של 1.6 מיליון שקלים, ואין לה דירה בבעלותה, היא גרה בסחירות, ומשלמת כ-5,500 שקלים בחודש. עכשיו, מבחינת תמר, השקעה בשוק ההון, היא לא כל כך אקטואלית. תמר מפחדת מהוולוטיליות שיש למניות, וגם במידה רבה של צדק. בסוף היא בגיל מבוגר, ויכול להיות שהיא תצטרך לכסף הזה בעתיד. ובנוסף, למרות שהתיק שלה היה מושקע בהרבה מאוד אגרות חוב בשנה האחרונה, בגלל עליית הריבית היא ראתה לא מעט הפסדים גם פה, והיא מרגישה את הצורך הדחוף, שהכסף יהיה מושקע איפשהו, שלא רק ישחק לאינפלציה. עכשיו, כמובן שהאלטרנטיבה הפשוטה לשוק ההון הוא שוק הנדלן, אבל לתמר יש ניסיון רע בשוק הנדלן. הייתה לה דירה להשקעה באפולה, הדירה הזאת לא הצליחה, ובעיקר יצרה לה הרבה מאוד עבודה ואומללות, והיא לא רוצה בשום פנים ואופן להתעסק שוב עם סוחרים. ואגב, זה גם לא נכון לה, אני חושב, בגיל הזה יש שלב שלא נכון לך להתעסק עם סוחרים ועניינים כאלה, והיא לא רצתה גם להטריח את ילדיה לעשות דבר כזה. ובסופו של דבר תמר תקועה. ומבחינתה, החלום, המטרה הפיננסית שהיא באמת הייתה רוצה להגשים, זה לקנות בית למגורים, בית עם גינה, שיכולה לארח בבית הזה את המשפחה שלה. ועכשיו מי שגר בישראל, בטח בשנים האחרונות, ראה כמה דירות גן ובתים עם גינה עלו בערכם בצורה מאוד מאוד משמעותית. ובמקרה שלה לקנות בית באזור שהיא רצתה לגור בו, בגודל שהיא צריכה, היה עולה בערך 3.5 מיליון שקלים, שזה סכום הרבה יותר גבוה ממה שיש לה. וכמובן שהפתרון הקלאסי הוא פשוט לקחת משכנתה, אבל בגלל הגיל שלה, שאמרנו כזכור שהיא בת 70, וההכנסות שלה שהן 10,500 שקלים בחודש, היא יכולה לקבל משכנתה של עד 600,000 שקלים. אגב, המספרים האלה היו אקטואליים ונכונים לפני עליית הריבית שראינו בחודשים האחרונים, היום מדובר בסכום שהוא אפילו יותר קטן, וכמובן ש-500-600 אלף שקלים לא באמת מקרבים אותה לקנות את הבית הזה, וגם אם היא הייתה מנזילה את הקופות שלה ולוקחת את המשכנתא המקסימלית שהיא יכולה לקבל, עדיין היו חסרים לה כמעט 1.5 מיליון שקלים.
והיא הייתה מכניסה את עצמה לברוך שאין לה שום כספים נזילים לקראת פרישה.
נכון, ואני אגיד לך יותר מזה, גם אם הייתה קונה דירה יותר זולה בתקציב של 2-2.5 מיליון שקלים, עדיין לא היו לה מספיק קריות נזילות בשביל לעמוד בעסקה הזאת, כדי לעשות אותה בצורה בטוחה.
כן, וזה גם לא עונה על הצורך. דיברת על זה שהיא רוצה לגור בבית ששווה 3.5 מיליון שקלים, ובית מגורים נמוך יותר ביותר ממיליון שקל, לא באמת עונה על הצורך של סוג הבית שהיא רוצה לגור בו, ועדיף לדעתי לגור בשכירות בבית שאתה רוצה לגור בו, מאשר לגור בבית משלך, אבל להתפשר על איפה שאתה גר.
כן, אני מסכים, ובנוסף אפילו לא דיברנו על אלמנט ביטוח החיים של המשכנתא, שגם הוא יקר בגיל שלה, ופה אנחנו באמת צריכים את חילוף הלווים שיבוא לעזרתנו, ובוא באמת נדבר על הפתרון שמצאנו לתמר. לתמר יש כמה ילדים, ואחד מהם באמת יכל להתאים לאסטרטגיה הזאת. לבן הזה קוראים רועי, רועי הוא בן 40, הוא עובד בכיר בחברת הייטק, ומרוויח 32 אלף שקלים נטו בחודש, ורועי משקיע אך ורק בשוק ההון. כרגע הוא לא מעוניין לקנות בית למגורים, הוא מאוד רוצה לעזור לאמא שלו, אבל גם לו אין מספיק כסף כהון עצמי לתת לאמא כדי לקנות את הדירה, והמהלך האסטרטגי שאפשר לעשות פה הוא מהלך של חילוף לווים חלקי. עוד מעט אני אסביר למה זה חילוף לווים חלקי ולא חילוף לווים קלאסי, חילוף לווים מלא. ומה שאנחנו עושים במצב כזה הוא שרועי קונה את הבית יחד עם אמא שלו, בעצם הוא נכנס באחוז בעלות נמוך של עד 33% משווי הנכס, ומה שאנחנו עושים זה שאנחנו מבקשים מהבנק להתעלם מתמר, בעצם להסתכל אך ורק על הנתונים של רועי, כשהוא בא לבחון את היכולת לקבל משכנתא, להסתכל על המשכורת של רועי, לגבי יחס ההחזר שהוא יכול לעמוד בו, להסתכל על הגיל של רועי ביחס לתקופת פריסת המשכנתא, ולדרוש ביטוח חיים למשכנתא רק עבור רועי. מה שזה נותן לנו זה במקום שתמר יכלה לקבל את המשכנתא בפריסה של 15 שנה, רועי יכול לקבל אותה ל-30 לתקופה המקסימלית. במקום שהביטוח חיים של תמר העולה 1,300 שקלים בחודש, אז הביטוח של רועי יעלה רק 100. במקום שנקבל ריביות של פנסיונרית בת 70, נקבל ריביות של הייטקיסט בן 40, ואני חושב שהמאזינים מבינים שמדובר בהבדלים שהם מאוד משמעותיים, ובדרך הזאת תמר יכולה להשתמש במה שאנחנו קוראים לו הון עצמי בדרגה שנייה, כדי להעמיד את חלקה בהון עצמי, זו בעצם הלוואה שהיא לוקחת כנגד אפיקי החיסכון שלה, וכך תמר יכולה בגיל 70 להגשים חלום ולקנות בית למגורים במקום שהיא רוצה לגור, איפה שהמשפחה שלה יכולה לבקר אותה, ובאמת ליהנות משנות הפנסיה בצורה נעימה. ובנוסף, היא ומשפחתה מרוויחים לא מעט מהאסטרטגיה הזאת, כי עכשיו במקום להחזיק בנכס בשווי של 2-2.5 מיליון שקלים, היא מחזיקה שווי נכסים של כמעט 4 מיליון שקלים, ואם באמת נראה עליית ערך של אפילו 2-3% בשנה, בעשור הקרוב, בשני העשורים הקרובים, מדובר ברווח עודף של מיליוני שקלים שהמשפחה תעשה. וכמובן, נכון לגעת פה גם בעניין התזרימי, כי אני בטוח שהרבה אנשים שמאזינים לפרק הזה תוהים לעצמם.
כן, שואלים איך אישה בת 70 הולכת לעמוד בהלוואות של יותר מ-10,000 שקל בחודש.
נכון, אז באמת יש לנו החזר כולל יחד עם השכירות. אגב, לא ציינתי את זה מקודם, שהיא תשלם לבן שלה שליש מדמי השכירות שהייתה חייבת על הבית הזה, ויחד עם דמי השכירות יש לה החזר חודשי על החלק שלה במשכנתא של 10,500 שקלים. ציינו מקודם שהיא משלמת שכר דירה של 5,500, מה שאומר שהיא כרגע בתזרים שלילי של 5,000 שקלים, ובגלל שהיא לא הייתה צריכה להשתמש בכל ההון העצמי שלה כדי לקנות את אותו בית, יש לה עדיין כ-900,000 שקלים שיושבים באפיקים נזילים לא משועבדים, שאפשר להשתמש בהם באסטרטגיה של סיכול תזרימים, ובעצם למכור את אותם ניירות ערך לאורך זמן, כדי לחסות על התזרים השלילי שיש לנו בעקבות אותה משכנתא ואותם תשלומי שכירות חלקיים שהיא משלמת לבן שלה.
אוקיי, אבל אותם 900,000 שקלים הולכים ונגמרים עם הזמן, והיא משקיעה אותם באפיק סולידי, ככה שהם לא הולכים לצמוח בצורה משמעותית. מה יהיה כשהם יגמרו?
כן, זו באמת נקודה חשובה מה שאתה מעלה, כי הכסף הזה לא יספיק לה לנצח. מהחישובים שלנו יוצא שהכסף הזה היה מספיק לה ל-13 שנה, במצב שהתיק שלה לא עולה או יורד בצורה דרמטית, וכאן באמת יש לנו שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה היא שבאמת כעבור 13 שנים, היא תמכור את הבית שלה בתקווה אחרי שהוא חווה עליית ערך משמעותית, ותקנה דירה או בית אחר בשווי יותר נמוך. צריך לזכור בשלב הזה היא כבר בת 83, ויכול להיות שזה באמת יהיה הגיוני לה מבחינת המקום שהיא תהיה בו בחיים, מבחינת בריאות וכו', באמת לעבור לנכס אחר או לבית אבות. האפשרות השנייה היא להשתמש באסטרטגיית ביטוח בין דורי.
באסטרטגיית מה?
ביטוח בין דורי.
מה זה? המצאת את זה עכשיו?
המצאתי את זה, נכון, אבל לא עכשיו. וזו אחלה אסטרטגיה. האמת היא שאני חושב שזה יעיף לאנשים את הסכך, ועוד נדבר עליה.
אוקיי, עכשיו שאלה אחרונה, לפני שאנחנו אורזים את הפרק, הזכרת שאסטרטגיית חילוף הלווים, בדוגמה שהבאנו, היא שימוש חלקי באסטרטגיה. למה קראת לו שימוש חלקי, ומה הבעיה עם שימוש מלא?
כן, באידיאל היינו יכולים להשתמש בשימוש מלא. בואו נלך על הסיפור של תמר. באידיאל, הבן לא היה צריך לקנות שליש מהדירה יחד איתה, וכך הם יוכלו ללכת על העסקה הזאת. על פי הנתונים של הבן, למרות שתמר היא זו שקונה, לפעמים זה משהו שהוא מתאפשר, לפעמים הבנקים מאשרים אותו, והוא באמת חילוף לווים מלא. הדבר הזה קורה בעיקר כשהורה חותם לילד על משכנתה, ולילד אין הכנסות, ולכן מסתכלים על ההורה כהלווה העיקרי. לרוב הבנקים לא רוצים לאשר חילוף לווים מלא, והם רוצים לראות שגם ללווה העיקרי, הלווה החזק, יש איזשהו אחוז בעלות בנכס אותו משעבדים.
אגב, גם בחילוף לווים חלקי, הלווה העיקרי יכול לקנות פחות משליש דירה, איפשהו החל מחמישה, 10%, תלוי בבנק, תלוי ביועץ משכנתאות, תלוי במסע ומתן.
נכון, תודה שהזמנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות, אין לראות בנימה בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי.
אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.